חיה?
לא,
זה שואל מי שהיה.
זה כרגע כזה,
הם עדיין
לא חזרו.
הם עדיין לא חזרו?
כן. שעה 9.
מה הרבה
מראה לשיעור? זה מוסיף לו ירד שמיים, אבל... לא, לא רואה. אם אתם יכולים להתקרב על שבוח, הוא יותר, בדרך אחרת. יעשה, אם אני לא אדם יכול לשבוח. פחות. אם אדם הולך לזה רק בתור קוריוז, זה לא הזמן. אבל אם אדם... עכשיו זה מוסיף לו עירת שמיים.
יש מקום לבניית עירת שמיים בדרך
כלל? זה מוסיף לו עירת שמיים. בתור תבלין. אם כן, זה... אתה תלמיד שהרב אמנון יצחק, אז אתה בכל עירת שמיים שלך. אם אדם הוא... אני לא כל כך מנוי על הקלטות. טוב רבותיי, תראו, יש הלכה חשובה בהלכות תפילה, לא תמיד יודעים אותה. חלק מהלכות תפילה, הלכה בהלכות תפילה, היא שכשאדם מתפלל, אז מלבד ההלכה שאדם צריך לכוון את פניו, אם הוא נמצא בחוץ לארץ, לארץ ישראל, אם הוא נמצא בארץ ישראל, לכיוון ירושלים, אם הוא נמצא בירושלים, לכיוון בית המקדש, מלבד זה יש הלכה שכשאדם מתפלל, הוא צריך להרגיש כאילו הוא עומד בתוך המקדש. זה חלק מדיני תפילה. חלק מדיני תפילה זה שבשעה שאדם מתפלל, הוא צריך להרגיש שהוא נמצא בבית המקדש. והקשר אל המקדש הוא קשר שלא רק בונים אותו בשלושת השבועות או בתשעת הימים, זה קשר שצריך להיבנות ברוח בכל יום ויום. אז זה נסובה הפסקה הזאת ב... קובץ א' קמ"ד, ויש בזה גם נפקמינה לנו להזדרז באיזה כמה הלכות שקשורות על התפילה. חשבתי ללמוד את זה ביערה, זה לא פסקה כל כך פשוטה, נקרא רק. בית המקדש יש לו שני תפקידים. א', בתור מרכז הרוחני של האומה. כלומר, קודם כל, יש לבית המקדש תפקיד כללי. מרכז כללי, לאומה כולה, מרכז הרוח של האומה. שתיים, מקור החיים הרוחניים של כל יחיד ממנה. לבית המקדש יש גם ערך פרטי, שכל אחד בחיים האישיים שלו צריך לשאוב את כוחו מהמושג הזה של בית המקדש. מצד מה? כלומר, מה בית המקדש מחדש בעולמנו הרוחני? מה ההבדל בין עולם רוחני שבמרכז שלו עומד בית המקדש לעולם רוחני בלי בית מקדש? אומר הרב, כי בבית המקדש מופיע החיזיון המורגש המרהיב עין ביופיו ומנסה את הרעיון באיזוז איומו. זאת אומרת, בלי בית מקדש כל המושגים שאנחנו לומדים זה מושגים תיאורטיים. איפה התורה והשכינה והקשר בין הקדוש ברוך הוא וישראל מופיע בתור דבר מורגש, בתור דבר חי, בתור דבר שגם החושים והדמיון גם הם מתפעלים ממנו? איפה מופיע הדבר, הדבר היפה, היופי שבקשר בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, גבורת החיים? זה מופיע בבית המקדש. כשאין בית המקדש, אז אנחנו מדברים על קשר בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, נצח ישראל לא ישגר, אבל זה קשר רוחני, זה קשר תיאורטי, אבל זה לא קשר חי. ואז נוצר מצב שבו אנחנו מדברים על הקשר הזה, אבל כל העולם המורגש שלנו, המוחה שלנו, כל העולם הדמיוני שלנו לא קשור לזה. כשיש את בית המקדש, אז כל החיזיון הרוחני נעשה חיזיון מורגש שמרהיב עין ביופיו, וכשהרעיון, כשהעולם הרעיוני פוגש את בית המקדש, הוא מתנשא ונעשה אדיר יותר ואיזוזי יותר ובעלי כוחות יותר. זה נקרא מנסה את הרעיון באיזוז איומו. זה התפקיד של בית המקדש. היום אין לנו בית מקדש, אין לנו בית המקדש בתור דבר מוחש, אבל יש עלינו חיוב, וזו הלכה מלכות תפילה, שבית המקדש בתור מרכז גם לאומה וגם ליחיד צריכו להיבנות ברוח בכל יום אצל כל יחיד מישראל. כלומר, לפני התפילה, כחלק מהכנה לתפילה, אדם צריך לחזור חזרה, להתבונן, לדמיין, כאילו הוא נמצא בבית המקדש. זה חלק מהלכות תפילה. איפה אנחנו עושים את זה? בקורבנות. אמירת הקורבנות. אתם יודעים שזו הלכה לומר קורבנות, לא רק זה ספרדים. גם אצל אשכנזי, זה הלכה. אבל מלבד שזו הלכה, הרב מסביר מה זה בונה. זה בונה שכל הקשר שלנו אל הרעיונות הגדולים שאנחנו לומדים, זה לא רק יהיה קשר רוחני בלבד, שאנחנו לומדים על הדברים ומדברים עליהם, זה יהיה קשר חי. קשר שהעולם הרגשי שלנו מתפעל ממנו, שאנחנו לומדים להשתוקק לזה, רוצים את זה. אז יש לימוד כזה שהרב מלמד אותנו, שבית המקדש זה נושא שצריך להיבנות אצלנו ברוח כל יום. לעסוק בזה, קודם כל להתבונן בעובדה שעם ישראל החי והבריא זה עם ישראל שבמרכז החיים שלו עומד בית המקדש. קודם כל במרכז חייה של האומה, אבל גם כל יחיד במעגלי החיים שלו הוא קשור לבית המקדש. הוא עולה לרגל בית המקדש, הוא בא במפגש עם אנשים שחזרו מבית המקדש, הוא חוטא אז הוא מביא קורבן חטאת לבית המקדש, הוא ניצל מדבר שצריך להביא לו קורבן תודה, הוא מביא קורבן תודה לבית המקדש, הוא מרגיש שזה סגל של נדר אז הוא נודר שלמים לבית המקדש, הוא בא כל הזמן במגע, וגם כשהוא לא מרגיש את זה, גם כשהוא לא בא לבית המקדש, אבל קורבן התמיד, וזה זה, זה ממלא אותו חיים. זה מציאות של זרמי חיים רוחניים שאדם מתמלא מהם. זאת אומרת הרב, בית המקדש בתור מרכז רוחני של האומה ומקור החיים הרוחניים שכל יחיד ממנה צריכו להיבנות ברוח בכל יום אצל כל יחיד מישראל, כדי להשאיב את נפשו במלוא חייה בתוכיות האומה במצבה השלם. זאת אומרת, הנפש שלנו זה הנקודה ששם החיים שלנו מורגשים. שאלה, איזה חיים יש לך? במהלך היום יום החיים שלנו הם אלה שבאים במגע עם המציאות כמו שאנחנו פוגשים אותה, ואנחנו צריכים את הרגעים האלה ביום, אתה יודע, עם פקיחת העיניים, שאדם פוקח את העיניים והוא צריך לשתול את חייו איפה שהחיים צריכים להיות באמת. הוא עדיין לא חי את זה בפועל, אבל לפחות הוא יודע איכן החיים צריכים להיות, איזה הרגשות צריכים להיות לו. אתם מכירים, צריך ללמוד את הפסקאות האלה גם בעולת ראייה וגם באורות. יש פסקאות נפלאות שהרב מתאר בתיאור חי מה זה חיים של אדם ישראל כשיש בית המקדש במרכז. איזה רגשות קודש אדם מתמלא, איזה תופעות רוחניות מופיעות עליו, איזה הופעות רוחניות מופיעות באומה והוא סופג מהן. מה הוא מרגיש כשהוא מתקרב לבית המקדש, כשהוא רואה את היופי, כשהוא רואה את האיזוז, כשהוא רואה את הסדר הזה של הכהנים. תחשב, תקראו בתשעה באב, מה קורה בתשעה באב? חוץ, אם שולדים מן רשייך והלכות אבלות, אפשר לקרוא יוסיפון. תקראו ספר יוסיפון, תקראו קצת על בית המקדש, איך בית המקדש היה נראה, עדות של דל של אז. התפארת הזאת, היופי הזה, הוא מגדל, הוא מרומם את הנפש. אז אדם צריך לחזור חזרה כל הזמן להבין מה זה כשהאומה חיה באופן בריא. לפעמים אדם הוא נמצא במצב של חולי, הוא שכח כבר איך זה לחיות כשחיים חיים בריאים, אז הוא לא יכול לשאוף לזה. התפקיד של שלושת השבועות, כמו שאנחנו כל הזמן לומדים בישיבה, אבל לא בנחדש לכם את זה, זה שלושת השבועות של תפקיד מאוד גדול. כי זה בניגוד למה שחושבים, שכל השנה כולה אנחנו עסוקים במה שכדאי שיהיה, ושלוש שבועות אנחנו רואים כמה מציאות חסרה, אנחנו מתרכזים בצד הרע שבמציאות. זה הפוך, כל השנה כולה אנחנו מתבוננים במה שקיים, אנחנו אומרים בסדר, מה שקיים זה אם ירצה השם יהיה טוב. אבל בשלושת השבועות זה ימים שמוקדשים כדי לחזור להתגעגע ויזכר איך האומה צריכה להיראות. ולכן זה גורם לנו אבל. זה כמו ביורצייט, שאדם חז ושלום נפטר לו מישהו, אז תמיד ביום השנה הוא חוזר לזכור, היה יכול להיות לו אבא, היה יכול להיות לו אמא. בן הזוג שלו, בת הזוג שלו היה יכול להיות, הילד שלו שנפל במלחמה יכול להיות היקרים. אם הוא היה עכשיו, איזו משפחה הייתה מושרת, זה לחזור חזרה להתגעגע למה שהיה יכול להיות. לכן זה גורם אבל. השלושת השבועות זה שלושה שבועות שמוקדשים כדי להיפגש, להתגעגע למה שהיה יכול להיות ואיננו. עכשיו זה מרוכז בשלושת השבועות. אבל בזער אנפין זה צריך להיות כל בוקר, כל בוקר לפני התפילה, לפני שחרית ולפני מנחה. צריך, זה חלק מההכנה לתפילה. אדם צריך להשאיב את נפשו אל איפה שהחיים של האומה היו יכולים להיות ואינה. אנחנו, רגשות החיים שממלות אותנו, זה קטן צ'יק לעומת מה שבאמת כישרון החיים שלנו היה יכול להיות מלא. כי אנחנו, אין לנו את האהבה שהייתה בזמן בית המקדש, ואת השמחה של בזמן בית המקדש, ואת היצרים שהיה בזמן בית המקדש, ואת התאוות ואת הרצונות, ואת זרמי הכל, ואת התופעות הרוחניות, כל זה אין לנו. אז לחזור חזרה להבין איכן אנחנו באמת היינו יכולים להיות, זה התפקיד של ה-20 דקות האלה לפני התפילה. כמו שהרב אומר, זה התפקיד של אמירת הקורבנות. ואם אדם לא רק אומר את פרשיות הקורבנות, אלא הוא לומד אותם ומתבונן ולומד עולת ראייה, טוב, עולת ראייה זה מאוד מאוד קשה, אבל גם עולת ראייה, ורואה מה התפקיד של כל קורבן, של כל זריקת אדם, את מה זה בא להופיע במציאות, איזה דחיפות זה דוחף במציאות, אז פתאום אדם מבין איזו עוצמת חיים משחקת פה, שכל זה אנחנו לא מרגישים, אנחנו כעיוורים לא מרגישים מה קורה, אין לנו את החושים הרוחניים הללו. אז זה שאנחנו כעיוורים כל היום יום, זה עוזר לנו להיות שייכים לנזוד, אבל בתפילה זה הלכה, זה הלכה מלכות תפילה, שאדם צריך להתפלל שהוא רואה את עצמו כאילו הוא נמצא בקודש הקודשים. אתם יודעים את זה? אתם מכירים את ההלכה הזאת? אז למותי, זה חלק מלכות תפילה, שאדם צריך להרגיש, לראות את עצמו כאילו הוא נמצא בבית המקדש. ולהיות בבית המקדש זה לא רק הכוונה להיות במקום הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, אלא הכוונה היא בבית המקדש עם כל המשמעות, החיים האלה של בית המקדש, החיים הללו שהעולם הפנימי של האדם מאוד מאוד רגיש ומרגיש את כל הזעזועים הרוחניים שמי שנמצא בבית המקדש מרגיש. לכן אומר הרב, אז אם אדם כל יום בונה את בית המקדש ברוח, אז ישובו להיחיד כוחותיו הנפשיים הרענניים, לעומת הכוחות היבשים, המתים, שאנחנו שייכים אליהם. קצת מרגישים איזה משהו, אבל איפה אדם מרגיש יותר? מרגיש רגשות האהבה והשמחה שלו יותר, או כשיש לו קוץ הוא מרגיש יותר? אנחנו את הצד הפיזיולוגי מרגישים יותר, אבל בזמן המקדש השפעים הרוחניים והרגשיים היו הרבה יותר איזוזיים, הרבה יותר מדהימים, הרבה יותר ממלאים את האדם התפעלות. כן, חביבי.
מה זה אומר להשאיב? מה זה המילה הזו?
להשאיב, הכוונה זה להישאב בתוך. לא לשאוב. לשאוב זה לקחת לפי המידה שלי. ולהשאיב זה להיבלע בתוך. כן, זה יותר, כן. טוב, צריך בטח ללמוד את זה, בטח יש פה איזה כוונה. אז ישובו ליחיד. תראו לאיזה מדרגה אדם צריך להגיע לתפילה. ישובו להיחיד כוחותיו הנפשיים הרעננים, ואז הוא ירגיש מה זה חיי אמונה פורחים, ואז הוא ירגיש את חום ההרגש ואת המשמעות שלו, את התורה שבו, את האור שבו, וכולם יהיו פורחים בפרחי חמד של שלל צבעים נחמדים למאוד. טוב, איך אדם עושה את זה? תעודה זו מתכוננת בפועל על ידי סדר היום של הקורבנות הנאמרות לפני התפילה. ולכן גם הרב כותב וגם זה מסופר, קורבנות צריך לומר לאט. קודם כל צריך לומר קורבנות, זה כבר חיוש. דבר שני, כתוב בפוסקים שקורבנות עם פסוקי דזמרה, זה בסדר הזה, כי השולחן ערוך הרי פוסק שצריך להיות שעה קודם התפילה. כמו החסידים הראשונים, כן? שעה קודם התפילה. איך אדם שואל שעה קודם התפילה? אז כתוב בפרי מגודים, אני חושב, או בעטרת זקנים אחד מהם, שולחן ערוך, שקורבנות זה כרבע שעה, פסוקי דיס דמי החצי שעה, קריאת שמע ברכותיה עוד 10 דקות, קשע, לכן קשע, קצת פחות משעה הוא מגיע. כן? אני אומר, טוב, פסוקי דיס דמי החצי שעה, זה... הלוואי פסוקי דיס דמי של שבת שלו, של חצי שעה. כן? טוב, זה מיילה, אבל טוב, כתוב כמונה... אני רוצה לומר לכם משהו, טוב, אתם יודעים את זה, אני אומר לכם, תשמעו, כשאדם לומד הלכות תפילה, שנה הבאה זה לא, לא... יום חמישים, כל הלכות כיבוד הורים, עכשיו ללמוד הלכות תפילה. כשאדם לומד הלכות תפילה, פשוט הוא מבין אחרת מה זה תפילה. יש כל כך הרבה דברים בהלכות תפילה, שפשוט אתה מבין אחרת מה זה תפילה. אתה פשוט מבין אחרת. מה רצו חזל בתפילה? אתה פשוט מבין מה אתה עושה. אתה לא רק צועד אחור של הצדים, צועד קדם של הצדים, אתה פשוט מבין מה המשמעות של זה. אז זה אחרת. ואז התפילה שלך, תשמע, אני רוצה לסביר לכם משהו. תפילה, יש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב בחיי כל אדם, ובוודאי בחיי אדם בשנות התפתחותו הרוחנית. ואתם מכירים ודאי את הפסקה שכשעוברים ימים רבים על תפילה בלא בכוונה, אדם מרגיש כאילו אבני נגף התקבצו לו בלב. כלומר, יש לו חסימה. מרגיש חסום. הוא לא מרגיש קשור לאלוקים. הוא לא צמא לו, הוא לא ירא ממנו, הוא לא מרגיש קשור, הוא לא מרגיש שיש איזה קשר. ואז הוא לומד תורה, וזה לא חי. כן? אם... לא ייתן דוגמה זולה, אבל יש דברים שאנחנו משתוקקים אליהם, רוצים אותם, דברים נימוכים, ואנחנו פחות מרגישים קשורים. כן? עכשיו, ממה זה נובע? זה נובע מזה שהמבנה המאוזן של אדם זה תורה ותפילה. שתפילה פועלת את מה שתפילה פועלת, ותורה פועלת את מה שתורה פועלת. עכשיו, אנחנו... לא אומר כל אחד פה, יכול להיות שיש הרבה אנשים שמתפעלים טוב וכמו שתראה וזה. אבל אני אומר, לפעמים עוברים תקופות עם תפילות לא טובות, זה להיות עשוק מהבניין הנפשי, אמוציונלי, שאדם בריא צריך להתפתח בו. אדם צריך להתפתח גם במוח וגם בלב. וזה צריך להיות באופן קורלטיב, זאת אומרת, יותר תורה, זה גם צריך להיות יותר תפילה בכוונה. וכשאדם מתפלל בכוונה, באמת הנפש שלו, זה כמו, תראו לכם זוגיות, כמו קשר בין האיש לאשתו, קשר בין אדם לחבריו, שהוא קשר קורקט, כוונה, מערכת היחסים בורה, אני לא אפגע בכלל, אני יודע מה לעשות, אבל אין קשר חם, הלבבות לא קשורים. שאנחנו רוצים גם להיות קשורים לשבור בלב, לא רק בסדר, אנחנו לומדים גמרא, ואנחנו גם אוהבים גמרא, ומתפלפלים ואוהבים, וזה מתמידים בסדר, אבל איפה הלב נמצא? עכשיו, בשביל זה צריך תפילה. עכשיו, זה קשה מאוד תפילה, זה נורא קשה להתפלל. זה קשה. קשה לאמוראים, קשה לגאונים, קשה לראשונים, קשה לנו. כן? לכן יש את הלכות תפילה. הלכות תפילה לא נועדו להכביד, הפוך. הם נועדו לאפשר לנו להתפלל. מי שלומד הלכות תפילה, כן? אז הוא פתאום מבין מה זה תפילה. יש המון הלכות שהופכות את התפילה להיות דבר חי. פתאום אדם מבין למה הוא צריך להתפלל במקום אחד. ולמה עדיף שיתפלל מסידור אחד, ואיפה העיניים שלו צריכות להיות מונחות, ואיפה הידיים צריכות להיות מונחות. הכל זה מדויק, כמו במשכן, כמו שקוזרו במשכן, הכל מדויק. אבל פתאום אתה מבין מה הבניין של הכל. אז אותו דבר אומר הרב, לומר את אמירת הקורבנות זה לא מותרות, קודם כל זה הלכה וחלק מלכות תפילה. דבר שני, לפחות פרשת התמיד ופרשת הכתובת. אבל, דבר שני אומר הרב, זה חלק מזה שאדם, יש לו את ה-20 דקות האלה ביום, את החצי שעה של התפילה, לא יודע כמה זה מתפעלים, שהוא שם את נפשו בגובה. איך שהחיים צריכים באמת להיראות. אתה לא ממש כל אחד עכשיו יכול להגיע למדרגת התפילה של הרב קוק, אבל אתה צריך לדעת רק מה המטרה. הרב אומר, תעודה זו מתכוננת בפועל לדי סדר היום של הקורבנות הנאורות לפני התפילה. פרשת הכיור, התמיד, הכתורת, זורעים. אז כשאדם קורא את פרשת הכיור, והוא לומד בעולת ראייה, מה זה הפסוקים על הכיור? הוא עובר את תהליך ההתארות. הוא ממש עובר את תהליך של התארות. הוא מרגיש את התהרה. הוא מרגיש את התהרה בבואה מל הקודש, הוא מרגיש את התהרה שנצררת בבואה מל המזבח בחוץ. כל הפסוקים זה ממש, והרב בעולת ראייה עובר מילה, מילה, פסוק, פסוק, ומראה מה זה צריך לפעול על האדם. פרשת הפקיור, התמיד, הכתורת, זורעים הם את הגודל האלוהי שבבית הגדול והקדוש במעמקי הנשמה, עד שאדם יכול להגיע, טוב, אז הלוואי, אבל טוב, מדבר על עצמו, אבל עד שאפשר להגיע קרוב למידת הסיגוב שהייתה לכל יחיד בהתיות האומה חיה. כי הרב אומר שאם תאמרו קורבנות נשמה פרים שפתנו, נכון? זה נאמר רק על הקורבנות. שאם אדם אומר פרשיות הקורבנות, זה כאילו יקריב. זה המקור לדבר הרשר אומר. קרוב, אדם, חזל אומרים לנו, אפשר לומר פרשת קורבנות ולהיות קרוב לכאילו יקריב. זה סגולה מיוחדת בפרשת קורבנות. זה לא נאמר לא על קריאת שמע, לא על שונה, זה נאמר על קורבנות. ונשלמה פרים שפתנו. כלומר, אפשר לומר את פרשת הקורבנות, פרשת הקטורת, ולהרגיש קרוב לקטורת ממש. זה דבר מיוחד שלא נאמר בדברים אחרים. אנחנו צריכים להשתמש בסגולה הזאת. מה?
למה זה לא הופך להיות חלק מהתפילה?
מה זה לא חלק מהתפילה? זה חלק מהתפילה.
מניין, מקומות כאלה. אפילו בישיבה, זה לא משהו שזה. זה משהו שבאמת צריך להיות לבד עם עצמו.
מה, גם פסוקי תזמירה פה אומרים לבד עם עצמו, מה הבדל?
לא, זה תנאי, כבר הזמן, יש רבע שעה.
אומרים תפילה בשבע, אומרים תפילה ב-20.
כן, שבע עד שעה, אבל פסוקי תזמירה. תפילה בשבע, לא בשבע, לא בשבע, לא בשבע.
מהיום רבותיי תפילה 27 קורבנות.
לא, אני דבר את הכיסות באופן גלי.
אני אגיד לך, כי אנחנו כל כך רחוקים במדינה שזה לא חסר לנו. עכשיו אני אומר לך, מה כדאי שיהיה? מה ראוי שיהיה? זה קשה להיות שייך הדבר הזה. אני רוצה לומר לכם, אני לא מדבר בתור אחד שאומר קורבנות כל יום ומתפלל, אבל לפעמים אדם זוכה שיש לו תפילה בכוונה, שזה הרב אומר שזה, הרב אומר שזה לא הרבה פעמים, זה לפעמים זה עת רצון. הוא מסביר, ואני תפילתי לך של אותו רצון. אדם באמת לא יכול לצפות מעצמו שכל יום התפילה שלו תהיה בעת רצון. לא, זה מתנה שאדם מקבל, זה אחרי הרבה עבודה, אחרי תאר וזכור, אבל לפעמים אדם זוכה תפילה של עת רצון, אתה רואה איזה מתנה זה נותן לך. אדם זוכה להתפלל תפילה בכוונה, מה תפילה בכוונה? כוונה תחנונים ולא קבע, כוונה, הוא לא לומר את התפילה, אלא לדבר אל אלוקים, הוא מרגיש שהוא מדבר אל אלוקים, זה נותן לו כוחות אדירים. ומי שזכה לזה פעם אחת, הוא מחכה לזה מהרבה זמן, שיגיע עוד פעם את רצון כזה. הרב אומר, מסביר על הפסוק, ואני תפילתי לך השם את רצון. כוונה, לפעמים אדם מגיע למדרגה, שואני תפילתי, שהוא באמת מרגיש שזה לא הוא מתפלל, אלא הוא התפילה. מדרגה מאוד עליונה, זה עת רצון, זה לא כל עת כזאת. יכול שלך זה יהיה מחר ולי זה רק יהיה עוד שנתיים ולא זה יהיה פעם בחודש ולך זה יהיה כל יום חמישי. זה מדרגות באדם, זה מדרגות בכישרונות וזה מדרגות במתנה האלוקית. אבל כשאדם זוכה לא להתפלל אלא להיות התפילה, זה פשוט נותן כל כך הרבה כוחות שאדם מחכה לזה. פתאום הוא אומר, הוא מרגיש את העוצמה שבכל תפילה. הוא אומר את המילה אתה, הוא מרגיש חשמל. אתה יודע מה זה להגיד אתה? זה לא להגיד את המילים א', ת', ה', זה להגיד אלוקים אתה. אתה יודע איזה עוצמה זאת? להרגיש אדם, מרגיש נוכחות אלוקית ואומר אתה. ואדם מרגיש חשמל כשהוא אומר את הדבר הזה. יכול להגיע, לוואי להגיד למדרגה. כי אני אומר, צריך לדעת שגם המדרגה הזו זה לא שאדם עכשיו כל תפילה יכול. זה מדרגות, הרב אומר, זה לא הכל. אבל יש לפעמים שיש את רצון. אבל לא משנה, את הסדר אנחנו צריכים להיות שייכים לב תמיד. אדם שרוצה להשקיע בזה, אז הוא אומר, פרשת הקורבנות. לאט לאט. יש כל מיני הלכות בתפילה, שכשאדם... תראו, תפילה זה מאוד לא פשוט. רק אדם, כשאדם לומד הלכות 18, כל הדברים שהוא צריך לחשוב מתוכם מתפלל, זה רשימה של המון דברים. אתה צריך לסדר לעצמו. שפים סודורים, זה כתוב... אתה צריך להרגיש שהוא נמצא בבית המקדש, ועיניו למטה, וליבו למעלה, ויסיר מעצמו כל תנוגי עולם הזה. יש המון דברים שאתה צריך לחשוב להתפלל מתוך. את כל זה הוא צריך להכניס בין גאל ישראל לזה. אז אם אדם כל יום עומד בעמדה הזאת, אז הוא נכנס ממילא, אבל בפעמים הראשונות הוא צריך הרבה להתאמן בזה, זה לא פשוט לעבוד את העבודה הזאת. לא יודע, אני חושב. אדם מה אתם אומרים, אבל נראה לי. פרשת הכיור התמיד הכתורת זורים את הגודל האלוהי שבבית הגדול והקדוש בממקי הנשמה קרוב למידת הסיגוף שהייתה לכל יחיד בהתיות האומה חי ומקדשה בתוכה על אדמתה. גרעיני התשוקה אל השלמתה של האומה בתכונתה הרונית. כלומר, זה נזרע בתפילה. עכשיו הפירות של זה, זה במהלך היום יום הולכים הם ועושים את פירותיהם על תלמי הלב. אז רב אומר איך שזה משנה את כל החיים ומשנה את כל התורה, הם הולכים ורבים, מסתרגים עם כל המון רעיונות הטובים המתייחסים לכונה המרכזית הזאת, ועל ידי שיש הרבה יחידים כאלה, אז כנסת ישראל נבנית ברוח, בניין איתן, בכוחה לאלוקים, אשר ייתן לה עוצמה. מצד ההוד הנצחי יצרו בסגולת מאווייה. ודע לך שכשהרוח הזה קיימת, אז זה יותר מהמון בניינים חומריים ומוסדות לאומיים של חול. למה? כי כל אלה שעסוקים לבנות בניינים חומריים ומוסדות לאומיים, מאמצים כוח כל יום שרק הבשרו וחליו הגשמי יחיה. אבל אנחנו יודעים שהאומה שלנו מכוח רוחה היא חיה. אהבת אלוקים התמימה והנישאה, המושגים הללו ש... לא יודע, לפחות ממני, רחוקים. אהבת אלוקים, להרגיש אהבה, להרגיש שייכות, להרגיש קשר. אהבת אלוקים התמימה והנישאה מתעוררת ומתעצבת חיה בעוז גדול מנשמת האומה על ידי זיכרונותיה ממקדם. בביות נר אלוהים תמים מדעתו, זה הרבה ביטויים צריך ללמוד אותם, אז הנר אלוקים. והאידיאליות שזכר נשגב זה, כלומר, עצם זה שאדם משחזר את הזיכרון הזה כל פעם, כל בוקר לפני התפילה, אדם משחזר את הזיכרון של המצב האידיאלי הזה, זה עצמו דולה ממעמקים כל רעיון נחמד וכל מסת נפש כבירה קדושה, ומצגת לעיני האומה בכללה את ערכה אלוקי הגדול שממלא הוד והדר כל חדרי לב שכל יחידי בניה. הלוואי שנזכה בעזרת השם. על כוח. Oh, man.